לי, לא נשים לה מפרטים, לא נגיע לארץ חדשה. איך נגיע, נגיע, אם אין לנו ארץ חדשה.
רדיו סול סול, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מצורת יהודית וזהות ישראלית. היום יום רביעי, י"ב חשבן תשפ"ה, יום הזיכרון העברי לרצח יצחק רבין זיכרונו לברכה, 13 לנובמבר 24. והערב נייחד את שידורנו בשאלה, מהם היחסים בין הציונות למשיחיות? השאלה הזאת אנחנו נדבר עם פרופסור אמנואל אטקס, שהוא פרופסור אמריטוס בחוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. תחום התמחותו, זרמים ותנועות בקרב יהודי מזרח אירופה בעת החדשה. וקודם שנצא לדרך, נשמע את שולי רנד, מחכים למשיח. יכול להיות שזה מתחבר לשאלה, מהם היחסים בין הציונות למשיחיות.
שעות מחכים שמשיח יבוא, משיח יש מפתח, ידו בכל ויד כל בו. ענן סמיך וירוחם ממצמץ בשפתיו, יהודה מסתכל בשעון ומפלבל בעיניו. משרד בצפון, ארציאלי בעם יועץ, אחר צהריים ובחוץ העולם מתרוצץ, לוחץ זמזם עונה, תביא לנו קפה. משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן. שתיקה כללית, חמישה אנשים לחוצים, הדלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים. השחור ליהודה, התה לארצי אלי הבן, ירדנה יוצאת, עזרה לא מפסיק לאשן. הנה כי כן מתחלפת שעה בשעה, זקן ארצי אלי יודע שהוא לא טעה, נוטף שיער מרים בקולו על הבן. משיח לא בא, משיח גם לא מדלפן.
פרופסור עמנואל אתקס, אתה איתנו?
לגמרי, לגמרי איתכם.
שלום לך, ברוך הבא לאולפן רדיו סול. תסביר
טוב.
לנו ולמאזינים, פרופסור עמנואל אתקס, מהי הציונות, מהי המשיחיות, ואיך הם מתחברים, אם בכלל?
טוב, אולי כדאי להתחיל בהגדרה של המושג משיחיות. הרעיון המשיחי מקורו במקרא, בדברי הנביאים. הוא המשיך להתפתח בספרות הבית השני, בספרות חז"ל ובדורות הבאים, עד הדורות האחרונים ממש. והדבר הראשון שיש לומר על הרעיון המשיחי הוא שאין לנו ביהדות מסכת מוסכמת ומחייבת מהי בדיוק הגאולה המשיחית. יש בעניין הזה גישות שונות. כבר במקרה עצמו אנחנו מוצאים שתי מגמות. מצד אחד שהגאולה תתבטא בשיקום, בנייה מחדש של מה שנהרס, שיקום של הריבונות היהודית, של המקדש וכיוצא בזה. ומצד שני אנחנו מוצאים גם שבאחרית הימים סדרי הטבע השתנו וגר זאב עם כבש. אנחנו מוצאים במקרא מגמה פרטיקולרית שהגאולה מתבטאת במה שקורה לעם ישראל. אנחנו מוצאים גם מגמה אוניברסלית, כי מציון תצא תורה, כל העמים מקבלים עליהם את מלכות אלוהי ישראל. כך שיש כאן גישות שונות ומשונות. מי שניסה לעשות סדר מחייב בעניין הזה היה הרמב״ם בספרו משנה תורה. הוא הקדיש כמה פרקים לסוגיה הזאת, ואני אסכם בקיצור נמרץ את עמדתו. המלך המשיח על פי הרמב״ם הוא קודם כל מלך מבית דוד. הוא מלך שהוגה בתורה, מחויב לתורה, ואוכף את התורה על כל עם ישראל. המלך הזה נלחם את מלחמות עם ישראל בגויים, הוא מנצח, הוא מצליח לקבץ את נתחי ישראל, כלומר קיבוץ גלויות, הוא בונה מחדש את המקדש, והוא מלך המשיח. עכשיו עוד מילה אחת על הרמב״ם, כל זה לפי הרמב״ם נועד ליצור מצב של יציבות מדינית, רווחה כלכלית וחברתית, שישמשו מצע להתעלות רוחנית. המטרה הסופית היא התעלות רוחנית.
הבנו את זה, והרשה לי רגע לשאול אותך. להבנתך, המשיח זה רעיון, או זו רק דמות מיסטית, מיתית, לא ברורה?
אוקיי,
בסוגריים, אני לא פעם העליתי לשידור פרופסורים מאוניברסיטה העברית בירושלים, אמריטוס, ולא נכנה את שמם, והם אומרים, והם אנשי אמונה, והם אומרים בלשון ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים, הרעיון המשיחי הוא מיתי, הוא מיסטי, הוא רעיוני, ואין מאחורי זה כלום.
זכותם של האנשים האלה להאמין או לא להאמין במה שהם רוצים, אבל אנחנו צריכים להתייחס להיסטוריה היהודית. במהלך ההיסטוריה היהודית לאורך דורות, אנשים רבים מאוד, חלקים גדולים מהעם, האמינו ברעיון המשיחי.
ומדוע האמינו? משום שרצו לקבל נחמה. המשיח מביא נחמות. דהיינו, אל תדאג, אתה תתרפא, המשיח יבוא, הגאולה תבוא, יסתדר לך. יש לך בעצם נחמה רגשית, נחמה נפשית.
בין זה הסבר פסיכולוגיסטי מתקבל על הדעת, אבל מה שחשוב להבין, שהאמונה המשיחית היה לה בנסיבות מסוימות כוח אדיר. בוא נדבר רגע, אתה שואל אם זה רק מיתוס או דמות. ובכן, יש לנו בשנים 1665-1666 תנועה משיחית החשובה ביותר בתולדות ישראל, התנועה השבתאית, ורבבות רבבות של יהודים בכל רחבי התפוצה היהודית מאמינים ששבתאי צבי הוא המשיח.
והיא נעלמה כמו שהיא באה.
מה?
היא נעלמה כמו שהיא הופיעה.
בסדר, זה אומר שהרעיון הזה לא היה לו את היכולת להתממש במציאות הפוליטית הממשית, בסדר. אבל אי אפשר לבטל את המשקל שהיה לאמונה הזאת בחייהם של המוני יהודים לאורך דורות.
עכשיו, איך המשיחיות הזאת מתחברת לציונות של 1897?
רגע, אנחנו עושים קפיצת הדרך. אני לפני כן רוצה ברשותך לומר משהו. אמרתי שאין לנו מסכת מחייבת של רעיונות לגבי מהי הגאולה המשיחית, שהרמב״ם ניסה לעשות בעניין הזה סדר, שהרמב״ם קבע את הדברים שאני אמרתי כהלכות מחייבות, אבל זה לא התקבל. והראיה שזה לא התקבל, ששבתאי צבי, שרבבות, אולי מאות אלפים, האמינו שהוא המשיח, לא עלה בקנה אחד עם ההגדרה הזו. והרבי מלובביץ', שלפני 20 וכמה שנים נפטר לבית עולמו, ושחסידי חב"ד עדיין חלקם מאמינים היום שהוא המשיח, גם הוא לא עלה בקנה אחד.
יחי אדוננו, אבל... מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.
כן, אם אני רק רוצה להראות כמה רחב המנעד של הרעיונות על הגאולה המשיחית, אני אזכיר שרבי נחמן מברסלב אמר בעניין הזה, כתב בעניין הזה משהו מאוד מאוד חריג ומעניין. לדבריו, המשיח יהיה מוזיקאי, הוא יחבר ניגונים כל כך נפלאים שכל מלכי עולם ילכו שבי אחריו בזכות הניגונים. כלומר, אם הרמב״ם מדבר על מלך המשיח שנלחם ומנצח מלחמות, רבי נחמן אומר, הוא ישלוט בעולם בכוח המוזיקה. אבל בואו נעבור כעת לשאלה שאתה שאלת על הקשר בין המשיחיות לבין הציונות. אז השאלה המתבקשת היא, האם הציונות היא המימוש של הרעיון המשיחי, או שהיא התנערות ממנו? ובכן, לפי מיטב הבנתי כהיסטוריון, המשיחיות לא היא שהולידה את הציונות. מה גורמים ללידת הציונות? בראשית שנות ה-80 של המאה ה-19, פוגרומים ברוסיה. בשנות ה-70, 80, 90 של המאה ה-19, אנטישמיות נוראה במרכז ובמערב אירופה. האבות הציונות מחפשים פתרון למה שנקרא הבעיה היהודית. הבעיה היהודית היא אנטישמיות, שלובשת לפעמים פנים של פוגרומים ולפעמים פנים של... הרם והתנקות וכך הלאה.
אחד העם חשב שהבעיה היא היהדות.
לא, הבעיה היא שהיהודים נשנאים ונרדפים. ולכן השאלה היא באיזה כלים הם ניגשו לפתור את הבעיה הזאת. אז הם לא התפללו לבוא המשיח, אלא הם עשו שימוש ברעיון מדיני שהפך במאה ה-19 לנחלת הכלל בפוליטיקה האירופית. הרעיון של הלאומיות האירופית המודרנית, שראשיתו הוא התחיל להתפשט מראשית המאה ה-19, הוא משפיע על הפוליטיקה האירופית לאורך כל המאה, והוא אומר דבר פשוט. קבוצה בעלת רקע אתני משותף, היסטוריה משותפת, טריטוריה משותפת, יש לה זכות להגדרה עצמית פוליטית. זאת אומרת, יש לה זכות למדינת לאום. ובאים אבות הציונות ואומרים, אם לעמים אחרים מגיע, לנו על אחת כמה וכמה.
משה הס אמר את זה בספרו ירושלים. היכול להיות שהאיטלקים קיבלו ארץ ואנחנו את ירושלים להופכים למדינת לאום?
לגמרי נכון. אז זה מה שאבות הציונות אומרים. עכשיו אני רוצה להביא לך ראיה.
איך זה מתקשר למשיחיות של ימינו?
רק רגע, עוד לא הגענו לשם. אתה... עוד מעט נגמר הזמן שלנו,
בבקשה.
נגמר השיחה והזמן בבקשה. לא נגמר, תן לנו להתקדם בהדרגה. אני רוצה להביא ראיה לכך שלא המשיחיות הולידה את הציונות. היו בהיסטוריה היהודים, בהיסטוריה היהודית אירועים משבריים נוראים ואיומים. היה גירוש ספרד ב-1942, זה היה אירוע טראומטי ממדרגה ראשונה. היה ב-1648-1649 האירועים בפולין, מרד האוקראינים נגד הפולנים, חמלניצקי, 300 קהילות יהודיות חרבו. באירועים האלה ובאירועים קשים אחרים, לא קמה בשום מקום בעם היהודי תנועה שאומרת, בואו נפתור את הבעיה היהודית על ידי הקמת מדינת לאום. ממשיכים להתפלל לבוא המשיח, מנסים להסביר למה קרה, מה פשר, במה חטאנו שנענשנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הרעיון הזה שאפשר להקים מדינת לאום, הוא בא כצירוף מהמפגש בין המצוקה של היהודים בשלהי המאה ה-19, לבין התפשטות הרעיון של הלאומיות האירופית המודרנית במשך אותה מאה. וזה הרעיון שאבות הציונות השתמשו בו. עכשיו אני רוצה לחזור למשיחיות. בדיעבד, כאשר קמה התנועה הציונית, היא עושה שימוש במשיחיות כדי לבסס את עצמה, כדי להרחיב את השפעתה.
היכן? היכן היא עושה?
אני מראה, כאן צריך לעשות הבחנה בין שני זרמים בציונות. הזרם הכללי המרכזי החילוני, והזרם הציוני דתי שהיה במיעוט. מה עושה הציונות הכללית? היא לוקחת את העניין המשיחי ומחלנת אותו. כלומר, היא מרוקנת אותו מהתוכן הדתי המקורי שלו, ועושה בשימוש לצרכיה, ואני אביא לך כמה דוגמאות. הרצל, בספרו אלטנוילנד, מתאר איך תראה המדינה היהודית העתידה. הוא מתאר שם בית כנסת גדול בירושלים. וכשאתה קורא, אתה ממש מופתע. בבית הכנסת הזה יש שני עמודים, יכינו בועז, אלה העמודים שהיו בבית המקדש, ויש שם כיור נחושת, ויש מזבח, מנורה, סליחה. אז מה, האם הרצל חשב שבית הכנסת הוא בית המקדש? בוודאי שלא. הוא לוקח את בית המקדש כמטאפורה, הוא לוקח את אלמנטים מבית המקדש כתפאורה לבית הכנסת. כל מה שהוא רוצה להגיד, שבית הכנסת הזה מסמל את מה שפעם היה בית המקדש. ואין לו שום כוונה לבנות מחדש את המקדש. אביא לך דוגמה יותר מרחיקת לכת. ב-1925 מניחים בהר הצופים את אבן הפינה
לאוניברסיטה העברית.
חיים ויצמן, נשיא התנועה הציונית, נואם שם ואומר, כאן מתחדשת רוח הנביאים, כאן האוניברסיטה העברית היא בית מקדשנו. מה זה? זה בית מקדש? זה שימוש במושג בית מקדש כמטאפורה. עכשיו אני אביא לך את אולי הדוגמה הבוטה ביותר. המושגים גלות וגאולה, מה המשמעות שלהם בקונטקסט המסורתי, ומה המשמעות שלהם בקונטקסט הציוני החילוני. גלות וגאולה במובן המסורתי, מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. עם ישראל חטא, אלוהים מעניש אותו. גאולה, אלוהים יתערב במהלך ההיסטוריה ובאופן ניסי יביא לכך שעם ישראל ייגאה. מה זה גלות וגאולה בציונות? גלות זה היהודים שנשארים שם, או בפולין או בצפון אפריקה. גאולה זה מי שעולה על האונייה באודסה, יורד בנמל יפו, ברגע שהוא יורד בנמל יפו, הוא נגאל והוא גואל. בציונות הזאת המושגים גאולת העם, גאולת הקרקע, גאולת הארץ, חוזרים כל הזמן. מה זה גאולה? זה לא אלוהים, זה אנחנו הגואלים. נש לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו. זה המהלך שעושה הציונות הכללית.
אז רק רגע, רק רגע, אז אתה מחזק את המשפט מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו?
לא. את זה אומרים הציונים הדתיים, שזה דבר אחר. הציונים הדתיים לעומת זאת לא יכולים להפוך את המושג גאולה למושג מרוקן מהתוכן הדתי שלו. אין דבר כזה, זה לא מתקבל על הדעת. לכן אם ראשית הציונות כאשר חלק מהציבור הדתי מזדהה עם הציונות, אתה יודע שהחלק הארי של האדמו"רים והרבנים הסתייגו מן הציונות, הם ראו בה תנועה שהמנהיגים שלה הם לא יהודים שומרי מצוות.
הם עלו על החומה כנגד
רצ... אין לשתף איתם פעולה, ויש להמתין לגאולה מידי שמיים, אבל אותו חלק של הציבור שומר המצוות, שמצטרף לתנועה הציונית, מקים ב-1903 את תנועת המזרחי, שהיא היסוד של הציונות הדתית של כל הדורות הבאים, יש בה שתי גישות. הרב ריינס, מייסד המזרחי, אומר, גאולה זה דבר אחד וציונות זה דבר אחר. יש לנו בעיה מדינית, יש לנו בעיה חברתית, יש רדיפות, הציונות באה לפתור את הבעיה. הגאולה זה עניין אחר. אבל רבנים אחרים שתומכים בחיבת ציון, שהיא הגלגול הראשון של הציונות, ואפשר לומר, יותר רבנים שתומכי חיבת ציון והציונות אומרים, לא, לא, לא. מה שקורה כעת נגד עינינו, ההתעוררות הלאומית החדשה הזאת, היא לא קורית סתם. השגחה העליונה משפיעה על ההתפתחות הזאת.
מה חשבו הרבנים אלקלעי וקלישר?
אלקלעי וקלישר פועלים בשלב יותר מוקדם.
נכון, אבל מה הם חשבו? הם היו הראשונים שהסכימו עם הרעיון הציוני, למרות שהוא עוד לא קם.
הם נחשבים למבשרי הציונות באמת, הם מדברים על הרעיונות לפני שיש תנועה. מה שהם עושים, הם יוצרים את האפשרות לגשר בין המשיחיות המסורתית לבין הגאולה המשיחית. איך הם עושים את זה? הם אומרים, טעות בידי מי שחושבים שהגאולה תתחיל באופן ניסי, השלב הראשון של הגאולה צריכה להתבטא בכך שאנחנו בעצמנו, בדרך הטבע, נעלה לארץ, נתיישב בה, נרחיב אותה, ואז בשלב השני תבוא הגאולה מידי שמיים. זו משנתם של הרבנים האלה. עכשיו הרבנים בסוף המאה ה-19, ראשית ה-20, שתומכים בציונות, בעצם מאמצים את הרעיון הזה, ואומרים השלב הראשון הוא בידי בני אדם, אבל זה לא קורה סתם. ההשגחה העליונה עומדת מאחורי זה. עכשיו, מי שעושה צעד מאוד חשוב בכיוון הזה, זה הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הוא עולה לארץ ב-1904, הופך להיות הרב של יפו והמושבות, מושבות של יהודה. הוא נפטר ב-1935. הוא היה תלמיד חכם גדול מאוד, והוגה דעות גדול מאוד, והוא גם היה הרב האשכנזי הראשון לארץ ישראל, אחרי שכאן קמה ממשלת המנדט. הוא עומד נבוך, כשהוא בא ב-1904, ב-1905, הוא רואה את חלוצי העלייה השנייה, והוא נבוך. איך אפשר להבין שהאנשים האידיאליסטים האלה, אלה שבאמת מקריבים את עצמם בעד גאולת העם והארץ, הם האנשים שהשאירו את התפילין ואת הטלית בבית במזרח אירופה? איך אפשר להבין את זה? ואז הוא מפתח את ההשקפה שאומרת, יש בהיסטוריה תהליך דיאלקטי, יש התקדמות, יש נסיגה, אבל מתוך הנסיגה יש אחר כך סינתזה, יש התקדמות יותר גדולה, ולענייננו, החלוצים החילוניים הללו הם חלק מהתוכנית האלוהית. כי הציבור הדתי לא היה מסוגל, ככה הרב קוק, זה לא אני אומר, הציבור הדתי לא היה מסוגל לעשות את המעשה הזה.
הוא המציא את המילים חמורו של משיח.
אם תרצה, כן. הוא אומר שהיינו צריכים את החלוצים האלה, אבל חשוב, בסופו של דבר, הם יחזרו בתשובה. בסופו של דבר, הם יבואו לדרך הנכונה. כלומר, הוא בעצם הפשיר את שיתוף הפעולה של ציונים דתיים עם ציונים חילוניים. עכשיו בוא נלך קדימה.
עוד רגע, הוא לא קשר את המשיחיות למשיחיות של שטחים.
הוא לא קשר משום שלא הייתה בעיה כזאת עדיין.
ברור, הבעיה הייתה, סליחה, הצהרת בלפור התחילה עם זה, אבל לא נדבר על זה. הצהרת בלפור לא קבעה מהם שטחי הבית הלאומי, שזה היה תחילת הצהרות.
אתה לגמרי צודק, אבל לא הייתה אז בחברה היהודית מחלוקת.
מחלוקת על זה, נכון.
לא הייתה מחלוקת. עכשיו, נלך קדימה. ב-48, עם קום המדינה, הציונות הדתית או אנשים ציונים דתיים עומדים בפני דילמה. האם זאת גאולה? לראשונה יש ריבונות יהודית בחלק מארץ ישראל לאחר מאות רבות מאוד בשנים. מצד שני, רוב הציבור במדינה וההנהגה הם חילוניים. איך אפשר לעכל או להכיל או להסביר את התופעה? ונדמה לי, כך אני מבין, שהתפילה לשלום המדינה שחוברה אז על ידי הרבנים הראשיים ונאמרת בכל שבת...
על ידי הרב הרצוג.
גם. ונאמרת בכל שבת ושבת בבתי הכנסת הציוניים, לא חס ושלום בבתי הכנסת של החרדים, בתפילה הזאת מדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו. עכשיו אני מבין את הניסוח הזה כניסוח מאוד זהיר. זו רק התחלה של התחלה. זה עוד לא הדבר האמין, אבל יש כאן התחלה של התחלה.
סליחה, הוא התכוון בראשית צמיחת גאולתנו לשטחים, לגודל הבית הלאומי.
לא, הוא לא מדבר על שטחים, הוא מדבר על כך שקום המדינה היא מעשה חסד אלוהי.
ללא קשר לשטחה.
הוא לא מדבר על שטחים. אלוהים עומד מאחורי ההתפתחות הזאת, ואנחנו יכולים לראות בזה התחלה של מהלך גאולה. עכשיו, מי שבאותו זמן עצמו שר זמירות אחרות לגמרי, הוא הרב צבי יהודה קוק. צבי יהודה קוק הוא בנו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הוא בשלב מסוים הופך להיות לראש ישיבת מרכז הרב בירושלים, ישיבה שיסד אביו, ומיד עם קום המדינה הרב צבי יהודה אומר, לא, זאת הגאולה. זאת הגאולה. ולא זו בלבד, לפי השקפתו של הרב צבי יהודה קוק, הגאולה קשורה קשר בלתי ניתק משליטה בכל שטחי ארץ ישראל.
הוא אמר את זה לפני מלחמת ששת הימים?
הוא אמר את זה בשנת 47, כאשר האום מחליט על החלוקה, וכאשר בעקבות החלטת החלוקה של האום בנובמבר 47 רוקדים ברחובות, הרב קוק מספר שהוא הולך כאבל בין חתנים, משום שהחלוקה נותנת לנו רק חלק מארץ ישראל, ולא את כל ארץ ישראל.
זה כבר באיזה שנה?
47. בעקבות החלטת האום על החלוקה, הוא משוכנע שהגאולה לא תיתכן בלי שליטה בכל ארץ ישראל. ארץ ישראל היא רכיב חיוני למימוש הגאולה.
הוא עכשיו, קבע גבולות או דיבר על כל ארץ ישראל? מה הוא אמר? מהים הוא עד מדבר, לנהר? מהים עד למסילה החיג'אזית? עד איפה?
הוא לא נכנס לפרטי הגבולות, אבל ברור שהוא מתכוון לכל הפחות לכל ארץ ישראל המערבי. אבל עכשיו תרשה לי
מהים להתקדם. מהים עד לירדן.
כן, עכשיו תרשה לי להתקדם. הרב צבי יהודה קוק וישיבת מרכז הרב, זה דבר שאולי רבים אינם יודעים, בין 1948 ל-1967 הם בשולי הציונות הדתית. השפעתם מאוד צנועה. ששת הימים הוא המפץ הגדול. ששת הימים על ידי רבים מאוד בציונות הדתית התפרשה כניסים בסדר גודל של יציאת מצרים. ומה משמעות הניסים האלה? אם לא גאולה. ועכשיו, כאשר רבים רבים בציונות הדתית התפעמו מגודל הנס, ונפתחו לאפשרות שהנה, זה שכל ארץ ישראל, ירושלים, העיר העתיקה, חברון, בית לחם, הכל בידינו, זה סימן להתקדמות תהליך הגאולה, עכשיו נוצר המצע להתפשטות הרעיונות של הרב צבי יהודה קוק, ומכיוון שיש מסביבו חבורה של תלמידים שהם רבנים צעירים נמרצים, הם מפיצים את משנתו, והמשנה הזאת בתוך שנים, בתהליך הדרגתי, הופכת להיות למעשה מקובלת על ידי הזרם המרכזי של הציונות הדתית.
זה מה שהרב צבי קוק, הוא הקים את גוש אמונים, אבל גוש אמונים לא התחיל לפני... כתוצאה ממלחמת יום כיפור. זאת אומרת, יש לנו 5 שנים הבדל מ-67 ל-73, עד שגוש אמונים מתחיל לתת את אותותיו בברכתם של ממשלות המערך.
אתה מעלה נקודה מאוד חשובה ואני רוצה להתייחס לזה. הטענה שכל ארץ ישראל שלנו, שאסור בשום פנים לוותר על ארץ ישראל, כן? זה הטענה של הרב יהודה קוק וחסידיו ותלמידיו. ולא, הם מבססים את הטענה הזאת על שני טיעונים. א', אלוהים נותן לנו את ארץ ישראל. אלוהים נתן לנו את ארץ ישראל במלחמת ששת הימים. הוא נתן לנו אותה כדי לקדם את הגאולה. מי יעיז להחזיר אותה? מי שמוכן לוותר על ארץ ישראל, מעכב את הגאולה ופועל בניגוד ברצון האל. זה דבר אחד. דבר שני, הרב צבי יהודה על ההתחלה ורבנים אחרים בעקבותיו, גם פוסקים שעל פי התורה, על פי ההלכה, אסור לוותר על שטחי ארץ ישראל. ולמרות שהעניין הזה נתון במחלוקת, ולמרות שיש רבנים שחושבים אחרת, מהרגע הראשון הם מציגים את העמדה הזו כאילו זאת עמדת התורה היחידה והבלעדית.
סליחה, עוד רגע. מה הייתה עמדת הרב צבי קוק לגבי העלייה להר הבית?
הוא לא תמך בעלייה להר הבית.
הוא לא תמך או הוא עצר?
לא ידוע לי שהנושא הזה עמד על סדר היום בימי חייו.
אוקיי.
לא ידוע לי, אני לא ער לזה, אני לא יודע, אולי מישהו אחר יודע, אבל נדמה לי שכל הנושא הזה לא עלה עדיין. עכשיו בואו נלך רגע לגוש אמונים. אתה צודק, הערת הערה מאוד נכונה. בעקבות 67 מתפשט הרעיון של ארץ ישראל השלמה. מתפשט הרעיון שארץ ישראל השלמה אפשר לממש אותה על ידי התיישבות בכל שטחי ארץ ישראל. אבל גוש אמונים קם רק אחרי מלחמת יום כיפור. עכשיו, כל מי שהיה ער למה שקורה באותם ימים, זוכר שהחברה הישראלית הייתה נתונה במשבר חמור מאוד. מלחמת יום כיפור חוללה משבר של חוסר אמון בהנהגה המדינית, חוסר אמון בהנהגה הצבאית. גולדה מאיר, למרות שהיא נבחרה שנית לראשות הממשלה לאחר המלחמה, בבחירות שאחרי המלחמה היא נבחרה, היא לאחר כמה חודשים בעקבות תנועת מחאה מתפטרת, והממשלה שלה מתפרקת. עכשיו, בנסיבות האלה של משבר, באים מייסדי גוש אמונים ואומרים, הציבור החילוני עובד עצות, הציבור החילוני עובד דרך, הממשלה היא חלשה, תבוסתנית, אנחנו, המאמינים, אנחנו עכשיו צריכים להוביל. כלומר, הצמיחה של גוש אמונים באה מתוך הכרה שהחברה הכללית במשבר, הממשלה עובדת דרך, עכשיו אלה שמאמינים בגאולה, אלה שמאמינים שהקדוש ברוך הוא הולך איתנו, יכולים להוביל. והם מתחילים את היוזמות להתיישבות בשטחי יהודה ושומרון, בניגוד לעמדת ממשלת רבין, תוך כדי ניסיון לעקוף את הממשלה, ופעם אחר פעם מקימים התנחלויות והחיילים מורידים אותם וכך וחוזר חלילה, עד שבסבסטיה בפעם השמינית, לאחר 8 פעמים בסבסטיה, על רקע איום ושפיכות דמים, שמעון פרס שר הביטחון מוביל את הפשרה ש-30 משפחות מהמתנחלים יוכלו להיות במחנה צבאי.
אני זוכר טוב, לאחר 73, ליל הסדר הראשון התקיים בחברון.
זה דבר אחר לגמרי. הרב לוינגר הלך לבית הדסה בחברון ועשה סדר. אבל לגבי יהודה ושומרון, ממשלת רבין התנגדה בתוקף להתיישבות שם. וגוש אמונים מצליח לכופף את הידיים של הממשלה באירועי סבסטיה, וכאשר ב-77 בא הליכוד עולה לשלטון, מנחם בגין ראש הממשלה, מנחם בגין אומר, אדרבה ואדרבה, בואו תקימו הרבה התנחלויות. כלומר, עכשיו יש לנו ממשלת ימין שתומכת במהלך הזה. עכשיו אתה רוצה להגיע למה שקורה בימינו, אני מניח.
איך זה מתקשר למה שקורה בימינו? איך זה מתקשר, אני מבין, אבל איך זה נפרצו כל החומות? זה איזה מין שיטפון של דעות, של מחשבות, שעם אלדד ועם שני המנהיגי התנועות שאני לא רוצה להזכיר את שמותיהם, איך זה התגלגל למצב שכזה?
השאלה בעצם היא, האם גם בנסיבות הנוכחיות למגמות המשיחיות יש ממלאות תפקיד בפוליטיקה העכשווית? זאת, אני חושב, זה צריך להיות הניסוח של השאלה. עכשיו אני רוצה להזהיר, קודם כל, מרבים בשיח היום לדבר על המשיחיים. השימוש במושג הזה בעיקר על ידי מתנגדי הממשלה, על ידי מתנגדי המדיניות של מפלגת הציונות הדתית וכך הלאה. אבל בואו נזהר רגע בשימוש במושגים, בואו נבדוק על מה בעצם אנחנו מדברים. אז אני רוצה קודם כל לומר שהמפלגה שלקחה לעצמה את השם הציונות הדתית, היא לא מייצגת את כל הציונים הדתיים. יש רבים שהם לא רק שלא תומכים בהם, גם מסתייגים ממנה. המפלגה הזאת מייצגת את הזרם בתוך הציונות הדתית של החרדלים. זה הזרם שאותו היא מייצגת. ובזרם הזה, הרעיונות של גאולה, שליטה בכל ארץ ישראל כחלק מתהליך הגאולה, הרעיונות הללו שרירים וקיימים. ולכן אתה יכול להבין מדוע שרה מטעם המפלגה הזאת אומרת שבשבעה לאוקטובר נעשה לנו נס. איזה נס נעשה לנו? נעשה לנו אסון, מהו הנס? הנס, כך אם אני מבין נכון, שעכשיו לאור מה שקרה, כולם מבינים שאין מקום לוויתור על ארץ ישראל. עכשיו כולם מבינים שאין מקום לפתרון מדיני. עכשיו אפשר לחזור ולהתיישב בעזה. זה הנס. ובאמת השאיפה להכיל את הריבונות שאנחנו שומעים עליה בימים אלה, בכל שטחי יהודה ושומרון, ולחדש את ההתיישבות בעזה, מה שעומד מאחורי הדברים הללו, זה באמת מגמה משיחית. עכשיו תרשה לי לחזור להרצאה שהייתה בפודקאסט שלך לפני נדמה לי שבוע, דן שפטן.
בבקשה, בבקשה.
דן שפטן אמר, דן שפטן ניתח את מטרות המלחמה והישגי המלחמה, והוא אמר שלפי הבנתו בעתיד הנראה לעין, אין בצד השני עם מי לעשות הסדר מדיני. אין שם מנהיג שדוגל בפתרון מדיני שזוכה לתמיכה רחבה. אבל הוא אמר כמה פעמים, לצערי, המשיחיסטים בממשלה לא מצטערים, הם שמחים שאין עם מי לדבר. הגישה שאמרה שיש לטפח את החמאס, כי החמאס הוא נכס, ולהחליש את הרשות הפלסטינית, מה עומד מאחורי זה אם לא הרצון למנוע בכל דרך אפשרית סיכוי שאי פעם נגיע לפתרון מדיני שמחייב פשרה טריטוריאלית. אז כאן אני רואה את הקשר בין המשיחיות לבין הפוליטיקה העכשווית. עכשיו אולי אתה רוצה לשאול אותי את השאלה המתבקשת, האם אני תמים לחשוב שיש מקום ואפשרות להסדר מדיני?
אני עוד קודם לכן רציתי לשאול אותך, האם המשיחיות יכולה להתקיים ללא ציונות?
ללא מה?
ללא ציונות.
ודאי שלא. ודאי שלא. מה שקרה כאן, קרה כאן דבר...
אבל הציונות יכולה להתקיים ללא משיחיות.
בלי ספק, בלי ספק. מה שכאן קורה הוא שגוש אמונים באידיאולוגיה שלו בעצם מתיישב על הציונות. הוא אומר, הוא טוען שהציונות היא במקור תנועה דתית שיש לה איזושהי קליפה חילונית, צריך לקלף את הקליפה החילונית ולהשאיר רק את התוכן הדתי. כלומר, המשיחיות שאנחנו מדברים עליה מאז קום המדינה, היא מתיישבת על הציונות, היא תובעת שליטה בציונות, היא רוצה לנפס לעצמה את הציונות. ומצד שני, ציונות שהיא בעלת עמדה, נקרא לה עמדה שמחפשת פתרונות פוליטיים, מסתייגת מהניסיון הזה של המשיחיות להשתלט על הציונות. זהו בדיוק כאן המחלוקת.
ואיך אתה רואה את המשך החיים המשותפים בין הציונות ולבין הציונות המשיחית?
תראה, יש כאן מחלוקת חריפה ביותר. יש כאן מאבק פוליטי. כרגע, הרי, יש כאן מצב אירוני. העובדה שעכשיו יושבים בממשלה, יושבות שתי מפלגות עם שרים שמייצגים גישה דתית לאומית משיחית, היא בזכות השותפות עם החרדים שלא משרתים בצבא. אני רוצה להאמין ולקוות שתקום ממשלה של כל הגורמים הציוניים שמחייבים שירות חרדים בצבא, וממילא תבוא ציונות דתית הרבה יותר מתונה מאשר הציונות הדתית הזאת שאנחנו רואים היום בממשלה.
אני מקבל...
מגמות...
בבקשה, בבקשה.
לא, אני אומר, יש כבר ניסיונות בתוך הציונות הדתית להקים תנועה דתית, לאומית, ליברלית, שתהיה משקל שכנגד לאותה מפלגה שלקחה לעצמה, שלא בדין, את השם הציונות הדתית.
יש לנו פה מאזין שעלה לוואטסאפ שלי, ששמו אילן, והוא אומר, תשאל את המראיין בבקשה, מה דעתו, מה הוא מתכוון פה? מה דעתו על המשך התנחלויות בגולן שאינו חלק מהרעיון הציוני?
אני לא מעוניין להתייחס לשאלה הזאת, כי היא מוציאה אותנו מהמהלך של ההרצאה שלי או של הדברים שלי. אבל אני כן רוצה בבקשה להתייחס לשאלה שלא שאלת, אבל מתבקשת מתוך מה שאמרתי. האם אני כל כך תמים לחשוב, כשאני מדבר על הסדר מדיני, על פתרון מדיני, האם אני כל כך תמים לחשוב שהדבר הזה אפשרי?
זו שאלה שחשבתי לשאול בסוף, אבל בבקשה תענה.
הנה, אנחנו מתקרבים לסוף.
עדיין.
אז קודם כל אני רוצה לבוא ולומר, שמי שדבק ברעיון ארץ ישראל השלמה לעולם ועד, בעצם אומר, אני מנציח את הסכסוך. אני לא מוכן לשום פתרון אי פעם בעתיד לסכסוך הזה. עכשיו, האם יש סיכויים? אז אני אומר קודם כל כך, אין לי ספק שהפלסטינים תרמו במהלך השנים ותורמים תרומה עצומה להסתבכות ולהתמשכות הסכסוך. הניסיון שהיה באוסלו נכשל משום שמהצד השני ערפאת לא היה מסוגל או מוכן להוביל מהלך של דו-קיום בשלום. הניסיון של ברק בשנת 2000 בחסות קלינטון נכשל. מה היה קורה כשאולמרט ניהל מסע ומתן עם אבו עבאס, הוא נאלץ לרדת מתפקידו כראש ממשלה, אני לא יודע מה היה קורה. ובכן, אבל בלי ספק, יש עכשיו, שמענו את דן שפטן שאומר שכיום אין בצד השני מנהיג שיכול להוביל מהלך כזה. אבל אני רוצה לשאול, מה התרומה שלנו לנושא הזה?
אני אומר לך מה התרומה שלנו. מה שהכנסת הצביע לפני כחודשיים שלושה, ברוב עצום, אין מום עם מדינת, עבור מדינת פלסטין.
זה מה ש... זה עכשיו, אבל נלך רגע אחורה. במשך כל שנות ממשלת נתניהו, אם אתה מוסיף עוד ועוד התנחלויות, אם אתה מכשיר מאחזים לא חוקיים, אם אתה מאפשר לגרש קהילות רועים, אם אתה מאפשר לקחת קרקעות מהפלסטינים, אם אתה פוגע במסיקי זיתים, אם אתה עושה פרעות בחווארה, האם כל זה לא מוליד יום יום עוד ועוד שנאה כלפינו?
אנחנו נכנסים פה לבעיות פוליטיות שאני בתוכניתי מאוד מאוד נזהר לדבר.
אבל כל השיחה שלנו היא פוליטית.
היא נכון, אבל היא לא נכנסת לדקויות של שאתה אמרת. אז אולי עמנואל...
אני אומר, אי אפשר לבוא בנימה קורבנית רק להצביע על התרומה הנוראית שלהם. צריך גם לשאול מה אנחנו עושים, ומה אנחנו יכולים וצריכים לעשות כדי ליצור בצד השני גישה שונה. עכשיו תרשה לי להביא דוגמה. השלום עם מצרים. למה מצרים עשתה שלום עם ישראל לאחר מלחמת יום כיפור? אז יחזירו לה את כל סיני, אבל גם כשסיני היה בידיה היא תקפה את ישראל. למה אם מצרים עשתה שלום עם ישראל?
אני אענה לך, אתה שואל שאלה, אני אענה לך. סאדאת, קודם חתימתו על הסכם השלום, פנה למועצה המוסלמית העליונה בקהיר וביקש את רשותה. הם שאלו אותו, והסיבה היא מה היא? הוא עונה, עברנו איתם עם הישראלים 5 סיבובים ולא הצלחנו. אני מציע לחתום איתם הסכם עם שלום, כי הם מעצמה צבאית אזורית הגדולה ביותר, ואת הכסף נחדיר לתוככי העם. מה ענתה לו המועצה? כל זמן שישראל תמשיך להיות מעצמה צבאית אזורית הגדולה ביותר, יש לך היתר לחתום איתם הסכם שלום.
אוקיי, אז אני שמח על התשובה הזאת. אז אני רוצה להעלות את האפשרות שלאחר שהניסיון של החמאס בשביעי לאוקטובר, בתיאום עם החיזבאללה לפגוע בנו, נכשל, והם משלמים מחיר נורא והיום על הניסיון הזה, אולי גם בצד השני, בעקבות החורבן הזה, אפשר יהיה במשך הזמן לעודד גישות שאומרות, מכיוון שאתם לא יכולים להחריב ולהשמיד את ישראל, אולי הגיע הזמן לחיות איתה בשלום. אבל כדי שדבר כזה יקרה, אנחנו צריכים להיות מוכנים להציע להם את המינימום המתקבל על הדעת מבחינתם לדו-קיום. וכרגע אין אצלנו את הגישה הזו.
וכרגע אולי לא נמשיך בפוליטיקה, יש לי עוד שתי שאלות שהן מבחינת רעיון ושהולכים יחד עם התוכנית. האם לדעתך יהודו של העם, של עם ישראל הוא לשמש אור לגויים ועם עולם?
תראה,
אם
יהודו של עם ישראל לשמש אור לגויים,
אני רוצה להזכיר לך שמשה הס היה נגד הקמתה של מדינת ישראל. ברעיונו הוא אמר, אנחנו קמנו כדי לשמש אור לגויים ועם עולם.
תראה, זה עניין שפתוח לכל מיני גישות, לכל מיני דעות. אתה שואל אותי באופן אישי, הייתי מאוד שמח אם היינו מצליחים ליצור פה חברה כל כך ראויה, אבל אפילו אם נשאיר בצד את המלחמות, יש פה כל כך הרבה בעיות פנימיות, מדינה שהייתה פעם, חברה שהייתה פעם מאוד שוויונית, נוצרו פערים נוראיים מבחינה כלכלית, נוצרו פערים נוראיים מבחינת רמת המשכורות. יש מה לשפר בחינוך, יש מה לשפר בבריאות, בכל תחום ותחום. אנחנו עוד רחוקים מהמקום ומהמצב שנוכל לשמש אור לגויים. יש לנו בנושאים מסוימים לא מעט ללמוד מאחרים, לצערי.
אז יש לי שאלה אחת לפני האחרונה. האם עם ישראל רותח או הותח לשטחה של של ארץ ישראל? ואני אסביר אולי לצופים מה שאתה בטח יודע. הותח, התחה לא ניתנת להפרדה. לא ניתנת להפרדה בשום מעלות חום. הותח במעלות חום מסוימות גבוהות ביותר, ההפרדה קיימת. ועכשיו אני חוזר אליך, פרופסור עמנואל אטקס, האם עם ישראל הותח או רותח לאדמתו?
אני לא חושב שהוא הותח ואני לא חושב שהוא רותח. אני חושב שצריך להסתכל על הדברים במבט רחב. יש חלקים גדולים מהעם היהודי שחיים היום בארצות אחרות, והם לא מרגישים פחות יהודים ממני או ממך בזה שהם לא חיים בארץ ישראל. זאת אומרת שהאופציה של קיום יהודי מחוץ לארץ ישראל היא עובדה קיימת. אם אתה אוהב אותה או לא אוהב אותה, היא עובדה קיימת. מצד שני, כאשר הציונות רצה לפתור את הבעיה היהודית, מטבע הדברים היא פנתה לארץ ישראל, בגלל המקום שהיה לארץ ישראל בהיסטוריה היהודית, בתרבות היהודית, בדת היהודית. אז מצד אחד, ארץ ישראל היא מרכזית בהיסטוריה ובתרבות היהודית, אבל היא לא מקום שבו כל היהודים מרגישים חובה לחיות בו. אז המצב הוא מאוד מורכב.
מצד אחד הם לא מרגישים חובה לחיות בו, מצד שני מדינת ישראל בהגדרתה גם שייכת לאותם היהודים שאינם חיים בה.
זה נכון, היא רוצה לאפשר לכל יהודי שרוצה לבוא לפה, אבל יש הרבה יהודים שלא רוצים. כך שהמושגים מותח, רותח, הם לא נראים לי כיושבים על מציאות מגוונת מאוד ומורכבת מאוד. של יחס היהודים לארץ ישראל.
הרותח והותח.
ולמרבה הצער, יש יהודים שגדלו בארץ, נולדו בארץ, התחנכו בארץ, ולאור הנסיבות הנוכחיות, עוזבים אותה לצערי הרב. גם זה יש לנגד עינינו.
למה העליתי את השאלה הזאת? כי התנועה המשיחית מאמינה שעם ישראל הותח למדינתו, שבכל מעלת חום לא ניתן להפריד ממנו, להפריד אותו מהשטח. לכן קצצה השאלה.
בזה צודק, הגישה המשיחית מייחסת, יש בגישה המשיחית, אמרנו שיש כל מיני גישות, אבל אם מדברים על ההשקפה המשיחית, כפי שפיתח אותה הרב צבי יהודה קוק, תלמידיו, כפי שהתפשטה באמת בציונות הדתית, ארץ ישראל היא רכיב חיוני, לא רק מרכזי, חיוני לעם ישראל. אחד מתלמידי הרב קוק, הרב יעקב שטיגליץ, היה הרבה שנים רבה של העיר רמת גן, כתב באחד ממאמריו, לא הארץ קיימת למען המדינה, המדינה קיימת למען הארץ. כלומר, הארץ היא המטרה, המדינה היא אמצעי בלבד. זה כמובן היפוך של מה שרבים מאיתנו חושבים ומרגישים, אבל זאת הגישה שהיא באמת הגישה המשיחית, נכון?
נכון. ולפני סיום, פרופסור אטקס, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
אני רוצה שיזכרו שאכן, כמו שאתה אמרת בשלב מוקדם של שיחתנו, במשך מאות שנים הרעיון המשיחי, התקווה המשיחית, עזרו לדורות של היהודים כשהיו במצוקה להתמודד עם המצוקות האלה. אנחנו נמצאים בשלב אחר של ההיסטוריה היהודית, אנחנו נמצאים בשלב של מדינה ריבונית שצריכה להתמודד בכלים פרגמטיים, בכלים של ריאל פוליטיק עם האתגרים שלה. ולכן היום גישה משיחית, כמו למשל ההזיה לחזור לעזה, היא עומדת בניגוד לאינטרסים המדיניים והביטחוניים של מדינת ישראל, ובשום פנים ואופן אסור לנו ללכת שולל אחרי הדברים האלה.
וגם עומדת בניגוד לחזון הציוני או לחזון הנבואי?
החזון הציוני פתוח בכל מיני כיוונים, וגם הנביאים אמרו כל מיני דברים, אז בואו נעזוב את הדברים האלה. יש לנו כאן היום בעיות שאנחנו צריכים להתמודד איתם, והכלים שאנחנו צריכים להשתמש בהם הם כלים של מדיניות פרגמטית, של מדיניות רציונלית, של שיקול דעת, של מתינות, של פיכחון, ולא של שיכרון משיחי.
תודה לך פרופסור עמנואל אטקס על שיחתנו המרתקת, ולהשתמע בקרוב.
תודה רבה.
ולסיום תוכניתנו, מחר בין 6 ל-7 בתוכניתי המשותפת עם פרופסור גדעון גרייף, הסודות מאחורי הפרשיות שטלטלו את ישראל הצעירה, ניגע שוב בתפוח לוהט מימי השואה. הנושא הוא הקאפואים בשירות הגרמנים הנאצים במחנות השונים. הצטרפו אלינו, יהיה שוב מאוד מעניין. נסיים עם שירו לזכרו של ראש ממשלתנו לשעבר יצחק רבין. לחן נעמי שמר, והשיר הוא הוי רב חובל. תודה לצוות ההפקה ובראשם רון ושוקי. נשתמע מחר וברביעי הבא. ערב טוב מבן שפט, תחקיר עורך ומגיש. שלום שלום ויהיה שלום.
Oh. סכנות ופחדים לא ישנתי לרגע הרגשתי כל כך לבדי
הרכב בואי נברח נרים את הווליום עכשיו נצרח לפי הקצב ובוטח ולא הכל זה יופי שבונה זה אופי שטובה תן לטופי אולי תזמין את הקופי על הבוקר נפות שוב של אושר וואלה כחני בכושר מצריך את כל האושר מות טלפון על רטן מצב טיסה עושה מבני שיק שיק של הביוקר בוטיק של על הבוקר
כל החיים בין ביס לקש כל סושי שעון רואה